פודקאסט חדש שנקרא כל הרופאים, מבית טבע ישראל. שיחות עם רופאים מומחים בישראל על נושאים רפואיים שהכי מעניינים אתכם. לא צריך את דוקטור גוגל. אפשר להיכנס לספוטיפיי או אפל או כל אפליקציית פודקאסטים אחרת, ולקבל שם מידע מהימן על סוגיות רפואיות ששווה להעמיק בהן. למשל, אם אתם סובלים ממיגרנה, מחכה לכם פרק עם כלים להבין למה מיגרנה זה לא רק כאב ראש, ומה האפשרויות שעומדות בפניכם כדי להרגיש טוב יותר. תחפשו כל הרופאים באפליקציות הפודקאסטים. אין באמור לעיל משום המלצה ו/או ייעוץ רפואי כלשהם, ובכל מקרה, יש להיוועץ עם הרופא המטפל.
שלום נעמי.
שלום אבא.
נו, אז על מה נדבר היום?
על זכויות אדם.
על זכויות אדם. טוב. טוב, מה זה אדם? אנחנו חושבים שאנחנו פחות יותר יודעים, נכון? בואי נשאל מה זה זכויות. מה זה זכות?
זכות זו יכולת שמאושרת על ידי מישהו, שאתה יכול לעשות משהו שהוא יועיל לך. נניח, זכות להשתמש בשירות רפואי. אנשים מאשרים את זה, וזה מקל עליך, זה טוב לך.
תגידי, לחיות זה זכות?
כן.
נכון, זה גם זכות, נכון?
זכות מאוד גדולה.
נכון.
אמנם כאילו היא לא מאושרת על ידי אף אחד, כאילו...
או, אז זהו, שהיא מאוד מאוד מאושרת.
משרים עליך איך...
אחד המסמכים הכי חשובים בתולדות התרבות המערבית בעצם מתחיל בדיוק בשאלה הזאת. אני אדבר על הצהרת העצמאות של אמריקה. אותו מסמך שנכתב בשנת 1776.
אבל זה לא היה לזכות לחיות.
או, זה, זה בדיוק היה. לא, לא, הם מתחילים, כן. אז זה מסמך, אופם, זה כל אחד והאהבות שלו, אבל אני חושב שיחד עם ספר בראשית ועוד כמה ספרים מהתנך, שהם היצירות הכי יפות שנכתבו אי פעם, אז גם הצהרת העצמאות האמריקאית היא המסמך הזה, הנייר הזה, שחיברו כמה ג'נטלמנים לבנים בצד השני של האוקיינוס, הוא מסמך מאוד מאוד חשוב. והוא בעצם מתחיל, זאת, בהצהרת העצמאות האמריקאית, הם בעצם באים לדבר למה אנחנו הולכים עכשיו להילחם באנגליה, כן? למה הכרזנו על עצמאות ולמה... ואז הם אומרים ככה, אנחנו מאמינים, ככה הם מתחילים, אומרים, אנחנו מאמינים שיש אמיתות מסוימות שהן מוכחות מכוח עצמן, זאת אומרת שלא צריך לנמק אותן, שהן לא דורשות הסבר ולא...
שעצם הקיום שלהן זה
כן,
כבר הסבר?
כן, כן, הביטוי שלהן זה self-evident, כן, כאילו מעידות על עצמן, לא צריך להסביר אותן.
כן.
והאמיתות האלה הן שכל בני האדם נולדו שווים, ושלכל אחד מהם... קיימות וניתנו לו על ידי בוראו, כן? מי שבורא אותו, הם לא השתמשו במילה אלוהים, זכויות שלא ניתן לשלול אותן.
זה נכון.
ובין הזכויות, זה מה שאת חושבת.
וגם אני,
רגע,
נכון.
לא, ועוד איך. אבל תני לגמור את ה... זהו, אז יש זכויות שלא ניתן לשלול אותן, ובהן הזכות לחיים, לחופש ולבקשת האושר, כן? The rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. וזה מאוד מאוד חשוב. ואז הם ממשיכים להגיד, האנגלים לקחו לנו את זה, אנחנו רצינו לחיות בשלום עם אנגליה, אבל הם הצרו את החופש שלנו, וכולי וכולי וכולי, ולכן אנחנו הגזרו לעצמות.
אז רק הפתיחה עם הקטע המרגש והחשוב. כל השאר זה כזה רק טענות נגד אנגליה.
לא רק. זה מסמך מאוד מאוד חשוב. כן, זה מבטא את רוח ההשכלה של סוף המאה ה-18, את הנאורות, את הדברים שאמרו פילוסופים צרפתים, אבל בצרפת...
הם שמו שם קטעים של פילוסופים צרפתים?
כן, בטח. וגם פילוסופים אנגלים מסוימים, אבל מה שחשוב זה שהם האמינו בזכויות. ובאמת, אחד הדברים החשובים בדמוקרטיות, וארצות הברית של אמריקה הייתה הדמוקרטיה הראשונה בעידן המודרני, זה שבכל הדמוקרטיות, חלק ממה שמאפיין אותם, זה שלבני אדם יש זכויות.
נכון.
עכשיו, זה לא תמיד היה ככה בכל מקום.
מה?
כאילו,
לא היו להם זכויות בסיסיות כמו לקבל שירות רפואי, לחיות, לקבל אוכל בכמות מספקת, שתהיה להם את האופציה לנסוע, ללכת בכל מיני מקומות, בכל מיני...
תראי, ברוב המקומות יש כאלה דברים. זאת ברוב, גם בשבטים מאוד מאוד פרימיטיביים, כן? משתדלים שלכולם יהיה מספיק לאכול, ולא הורגים אחד את השני רוב הזמן וכו'.
רוב הזמן.
רוב הזמן. אבל הרעיון שיש דבר מופשט כזה, שנקרא זכות, ושהוא שלך, ושאף אחד לא יכול לקחת אותו ממך, ואז השאלה היא מה עם בדיוק הזכויות האלה, זה דבר שמאפיין חברות של בני אדם שהתחילו לעבוד ביחד, והתחילו להשאיר אחרי נקבות בכתב. זאת אומרת, זה מושג כנראה של רק ממש כמה אלפי השנים האחרונות.
באמת, מה זה זכויות אדם? כאילו, איך זה התחיל? מה קורה עם זה? מה זה זכויות אדם?
מעניין. אז אני לא יודע בדיוק איפה זה התחיל. אבל אני יכול להגיד לך ואני אגיד עוד דבר, שבכל מקום שיש זכות לאדם, כן, זה גם חובה, כן, אולי על אותו אדם, אולי על אדם אחר, כן, אבל בכל מקום שיש זכות יש גם חובה. למשל, כן, אם למישהו יש זכות לחיים, אז לכל האחרים יש חובה לא לרצוח אותו, נכון?
נכון.
אם למישהו יש זכות לרכוש, אז לכל האחרים יש חובה לא לגזול אותו, כן?
אם למישהו יש זכות לאכול, חובה על מישהו לגדל לו את המזון הזה.
נכון, או איכשהו לאפשר לו להשיג אותו, נכון? זאת אומרת, בעצם כל המושג של זכויות אדם נובע מתוך הניסיון של אנשים להסדיר את החיים שלהם ביחד בתוך חברה. המושג הזה זה מושג שבימים שלנו, עכשיו, הוא מאוד 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 פופולרי. והוא הגיע אפילו למקומות שבהם ברוב התרבות האנושית אף אחד לא חשב עליו ככה. ודוגמה מאוד רלוונטית שנוגעת לך ולי, ולעוד הרבה אנשים שמקשיבים לנו עכשיו, זה זכויות של ילדים בתוך המשפחה. איזה זכויות יש לילדים בתוך המשפחה? עכשיו, אם את קוראת את התנך, אז לילדים אין כל כך זכויות בתוך המשפחה.
להורים שלהם יכולים להפליק אותם על ימין ועל שמאל?
מילא להפליק אותם, אבל יש גם הלכות שבתנאים מסוימים מותר להורים לבקש.
להקריב אותם.
אני כבר לא מדבר על להקריב, כן, שזה עקדת יצחק, שזה רוח הסיפור גם כן, שפעם אחת צריכים להתעסק איתו. אבל בתורה מוזכר שאם ילד מתנהג בצורה איומה וההורים אומרים אנחנו לא משתלטים על הילד הזה, זולל וסובב סורר ומורה, מותר להוציא את הילד הזה להורג, כי ההורים ביקשו.
כי ההורים ביקשו,
כן.
והילד כמובן, איזה הורי זה דבר
כזה? אז כנראה שלא הרבה, אבל עצם הרעיון, כן. וברוב התרבויות, רוב הזמן, הרעיון היה שילדים הם רכוש של ההורים שלהם, כן?
כן, לא היו פעם שבטים שבהם להקריב את הילד שלך לאלים היה כבוד גדול?
כן, כן, כן. אנחנו היינו מבטרים על הכבוד הזה, אבל היו אפילו כאלה דברים. ואף אחד לא חושב שילדים יש זכויות, כן? והיום זה לפעמים קורה, אם אבא אומר לילד, תשמע, אם אתה עוד פעם אחת תעשה את זה, אני אביא לך פליק. אז הילד אומר לו, ואם אתה תביא לי פליק, אני אביא לך שוטר. כי יש במדינת ישראל, למשל, חוק שאוסר להקות ילדים. זה לא מצחיק, זה רציני. נעזוב רגע אם מגשימים אותו עד הסוף או לא מגשימים אותו עד הסוף, אם הוא נחוץ.
אבל לכך שהחוק הזה קיים.
החוק הזה קיים בין אפס. זאת, כל השיח על זכויות זה שיח מאוד עכשווי, מאוד פופולרי, מאוד אופנתי. אבל הרעיון שלבני אדם יש זכויות הוא לא רעיון טריוויאלי בכלל. ועוד יותר לא טריוויאלי הוא הרעיון שלכל בני אדם יש את אותם זכויות. זאת נקודה שאני רוצה שנדבר עליה קצת. תראי, בחברות אנושיות הן חברות היררכיות. אנחנו לא מכירים כמעט מודל של חברה שבה כולם, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, או שמחליטים כל החלטה ביחד ועושים את זה ביחד, ואף אחד לא אחראי על אף אחד, ואף אחד לא שולט או מצווה על אף אחד. אפילו בתוך משפחה, אפילו במשפחה שלנו, כן? יש הורים ויש ילדים.
אתם שולטים ומצווים.
לגמרי, 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 לגמרי. וכשאני מדבר עם הורים על חינוך ילדים, אני אומר, משפחה זה לא דמוקרטיה, כן?
משפחה זה דיקטטורה.
זה דיקטטורה. אני אומר שמשפחה זה רודנות נאורה, אם את דווקא רוצה לדעת.
כן, אתה כל הזמן אומר שהורה הוא רודן נאור.
הורה הוא רודן נאור. הורה צריך להיות רודן נאור, כן? מה זאת אומרת? בלי משטרה חשאית, בלי עקירת ציפורניים, בלי איומים, אבל כן, הורה צריך להחליט, זה התפקיד של ההורים, והם בדרך כלל מצוידים ביותר אינפורמציה, ויותר יודעים, ויותר רואים את התמונה הגדולה, ולאט לאט, אבל זה לא מספיק רק לשלוט, אלא להכשיר את הילדים, וזה עבודה קשה, זה מה שאנחנו מנסים לעשות, להכשיר את הילדים, ככה שהם יוכלו לנהל את עצמם. אבל לכל הנושא הזה הגעתי, כשניסיתי להגיד זכויות אדם, כשאנחנו מתכוונים לזכויות אדם, אנחנו מתכוונים בדרך כלל שלכל בני אדם יש את אותם זכויות. והרעיון הזה הוא רעיון חדש. זאת אומרת, בחברות של בני אדם, תמיד היו אלה שהיה להם יותר, והיו להם יותר זכויות, והיו אלה שלא. למשל, עבדים ובעלי, ואנשים חופשיים, שזה היה אפילו באתונה הקדומה, אתונה של בטח, אתונה של אפלטון וסוקרטס, שם היו עבדים, כן, חופשי, כן.
אתונה נקרא על שם אלת החוכמה, אלת החוכמה בחיים לא יודע מאשר דבר כזה.
לא יודע, עובדה שכן, עובדה שכן. זאת אומרת, הרעיון שכל בני אדם נולדו שווים, שזה הצהרת העצמאות האמריקאית, וזה חלק מהסיבות שאני אוהב אותה, זה רעיון יחסית חדש. הזכויות יתר שהיו למנהיגים ולאנשים שולטים, אלה דברים שעד היום אנחנו מתבחבשים איתם ומתווכחים עליהם, וברוב כדור הארץ זה לא ככה. זאת אומרת, רוב האנשים בעולם לא חיים במדינות שהן דמוקרטיות, שבהן באמת, אפילו על הנייר, כן, לכולם יש אותם חובות וזכויות. וזה בעיה, בעיה.
אז מהן הזכויות הכי בסיסיות והכי חשובות שלכל אדם מגיע?
עוד פעם, הנושא הזה אין תשובה
לדעתך.
מוסכמת. לא, 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 זהו בדיוק, לדעתי, יופי שאמרת את זה. כי לפעמים בפרקים האלה את שואלת אותי שאלות שהתשובה שלהם היא עובדה, כן? סתם. כן, לפני כמה שנים יצאו הדגים הראשונים מהים והתחילו להסתובב על היבשה. התשובה היא לפני בערך 525 מיליון שנה, פלוס מינוס כמה מיליוני שנה לכאן ולכאן. אוקיי? יש מספר, יש זה. על השאלה מהם הזכויות הכי חשובות, זה באמת נתון למחלוקת. אני חושב שסבא שלי, הסבא רבא שלך, ישעיהו ליבוביץ', תמיד אמר שצריך להבדיל, זה בעצם הדבר הכי חשוב בתורה שלו, זה שצריך להבדיל ולא לבלבל בין עובדות לערכים. כן? עובדות אלה דברים שבעצם לא ניתן להתווכח עליהם. כן? צריך ללמוד אותם, להבין אותם, לחקור אותם. יש דברים שאתה אומר, אני הייתי רוצה לדעת, אבל אני לא יודע. כן? אבל עובדות בעצם שותפות לכולם. כן? ולעומת זאת, ערכים אלה דברים שהם לגמרי אינדיבידואליים. זאת אומרת, אם מישהו חושב שזה ערך לחיות, זה ערך לאפשר לכולם לחיות, ומישהו אחר חושב שזה ערך שכולם יהיו מוכנים להקריב את החיים שלהם בשביל הפירר, אין דרך בשביל שני אנשים האלה להתווכח אחד עם השני.
לדעתי, הזכויות הבסיסיות הן, א', לקבל טיפול רפואי בכל מצב, בכל זמן, שאם אין לבן אדם אפשרות לשלם, כאילו יש לו את האופציה, נניח, אם מישהו גוסס, הוא אני מרוד, יש לו את הזכות לקבל טיפול רפואי בלי לשלם.
עכשיו תראי דבר מעניין, אותה ארצות הברית שעליה דיברתי, כן, שכתבה את הנייר הנפלא הזה, כן, הצהרת העצמאות האמריקאית, כן, והכירה בזכות לחיים, שמה זה פשוט לא נכון. נכון להיום, 2022, בארצות הברית, אין זכות לכל אדם לקבל טיפול רפואי חינם. אין, לא קיים, כן, ממש. כשמישהו מגיע, אז תראי, כשמישהו מגיע,
כשמגיעו
בהתקף לב, כשמישהו מגיע עם התקף לב לחדר מיון בארצות הברית, לא ישאלו איזה ביטוח רפואי יש לו. ייתנו לו טיפול חירום, כן? את הטיפול חירום הכי טוב שהם יכולים לתת. אבל זהו. זאת בארצות הברית, אם אתה, אין לך ביטוח רפואי, והביטוח הרפואי הוא לא אוניברסלי, ולא סידרו לך טיפול רפואי, לא יהיה לך רופא משפחה. לא, אף אחד לא ישלם לך בשביל התרופות שלך. זה, 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 זה היום ונורא, זה אחד הדברים שמבדילים.
בישראל יש את הזכות
בטח,
הזאת?
לא, בישראל יש לנו, באמת, יש לנו חוק ביטוח בריאות חובה, שזה חוק נהדר. כן? ישראל מהבחינה הזאת היא כמו המדינות הכי מתוקנות בעולם. יש לנו, בישראל זאת באמת זכות, זה לא מקרה שאני חושב שזה זכות. אבל הנה, באמריקה זה לא זכות. כן, אבל הנה, באמריקה זה לא זכות. אמריקה, רבק, זה לא איזה דיקטטורה נידחת, כן? זה מדינה שמכל מיני סיבות, רוב האזרחים לא חושבים שצריכים, בעצם אנשים שהם עשירים ואנשי מעמד הביניים לא חושבים שהם צריכים לממן את העניים. הם בעצם אומרים, הם עניים זה בשם. אם הם עניים, סימן שהם לא עובדים מספיק קשה, שיסתדרו. זה פחות או יותר הרעיון.
אוקיי. אז הזכות השנייה לדעתי היא שבן אדם שאין באפשרותו לשלם מיסים בזה, תניח לאנשים עניים, ישלמו פחות מיסים מאנשים עשירים.
את יודעת, נומי, בהרבה מדינות זה בדיוק הפוך.
מה שאנשים עשירים משלמים פחות מיסים מאנשים עניים?
ועוד איך. משלמים באופן פרופורציוני פחות מיסים. זאת אומרת, האנשים העניים, או אנשים במעמד הבינוני הנמוך, משלמים יותר אחוזים מהכסף שמרוויחים על מיסים, מאשר האנשים העשירים. יש לנו הרבה מאוד לאהוב, אז אפילו נכון בארץ, וזה נעשה בכל מיני דרכים, למשל שיש מיסוי אחר למשכורת מאשר לרווחים מתוך השקעות הון. אבל למי יש השקעות הון בבורסה? לאנשים עשירים, כן? והם מקבלים עליה הנחות מאוד מאוד גדולות במיסים, ויש הרבה מאוד ויכוחים על השאלה אם זה בסדר או לא בסדר. אני רוצה אבל שנדבר, אם הזכרנו על זכויות, בואי נדבר על הזכויות הכי הכי בסיסיות. דבר ראשון זה הזכות לחיים.
נכון.
אני חושב שכמעט בכל חברה אנושית, לפחות לבנות ולבנים של אותה חברה, יש זכות לחיים. זאת בחוקים הכתובים והלא כתובים של חברות אנושיות, כן, אסור לרצוח. זה מופיע בעשרת הדיברות שלנו. כמעט בכל חברה יש איזושהי התייחסות לדבר הזה, שאסור לרצוח, זאת אומרת, לבני אדם יש זכות לחיות, ואף אחד לא יכול לקחת את זה מהם.
Okay? מה הזכות אחרת בסיסית מאוד?
הזכות שאני חושב ששווה נדבר עליה כמה זמן, זה הזכות לחופש, הזכות לחירות.
נכון, זה אחד מהזכות
הכי חירות. שזה בעצם, אם מדברים על זכויות אדם, זאת השאלה, כן? מה אתה יכול ומה אתה לא יכול להכריח אדם אחר לעשות נגד רצונו, נגיד, מה שומר על החופש שלך במקומות שונים?
אוקיי, קודם כל, שאף אחד לא שולט עליך, כאילו, לא, כאילו, הבוסים שלך נניח, זה אפשרי, אבל לא שולט עליך, למשל, מה אתה אוכל, לאן אתה הולך, איך אתה מתנהג.
רגע, שלושת הדברים האלה שאמרת, מה אתה אוכל, לאן אתה הולך ואיך אתה מתנהג, אלה בדיוק שלושה דברים שאמא ואני שולטים עליכם. אשכרה שולטים, אז מה אין לכם זכויות?
אוקיי, זה מעניין. אז גם הזכות ללכת לכל מקום, אני מדבר, כאילו, אנשים מבוגרים.
או, יופי. הנה, אז אמרנו משהו. דבר שאנחנו צריכים להחליט, אם אנחנו נותנים כזאת זכות לחופש אישי, מאיזה גיל אנחנו מתחילים אותה, נכון?
18 ברגיל.
החלטנו, אז מה מבדיל בין ילדה שהיא בת 17, 11 חודשים ושלושה וחצי שבועות, לבין ילדה שהיא בת 18 ויום? במה שתי הילדות האלה כל כך שונות אחת מהשנייה, או אותה ילדה?
אוקיי, א', הילדה בת ה-18, היא מתגייסת לצבא.
רגע, אבל עוד פעם, אבל במה היא שונה, כן? לא מה היא עושה, במה היא שונה. והתשובה היא, היא לא שונה. אבל היא חופשייה, כי אנחנו החלטנו. עברנו באיזשהו מקום קו, ואמרנו, כל מי שימין המעקב הזה, הוא חופשי, כל מי ששמאלה מהקו הזה, הוא קטין, וההורים שלו מחליטים עליו.
קלו! תחת המשטר הדיקטטורי.
הנאור.
הוא לא נאור. לפעמים הוא כל כך לא נאור.
אנחנו משתדלים שהוא יהיה נאור.
לא, אבל אם נניח, ההורים בוחרים בחירות, נניח, שהילד לא מודע אליהן, וגם אם הוא מודע אליהן, הוא פשוט לא מסכים אליהן, כמו מעבר דירה, נניח. ההורים חושבים...
הנה דוגמה.
חושבים של העבור...
וזה יכול לעשות בלגן אדיר בחיים שלו. זה יכול לעשות בלגן אדיר בחיים של הילד.
אבל גם אם זו בחירה שהיא באמת מדומדמת, כמו למשל לעבור מארמון בקינגהאם לאיזה חור באיראן.
נכון.
אז כאילו גם אם בחירה מטומטמת, הילד לא יכול לבטא את מה שהוא חושב.
אז תראי, כמעט בכל חברה, וזה גם כן, זה דבר שהתפתח רק יחסית במאה האחרונה. שלאט לאט ניתנו יותר ויותר זכויות לילדים. זה הרעיון שילדים הם גם כן ישויות משפטיות ושיש להם זכויות. זה דבר שלאט לאט נעשה פופולרי. והיום יש מצבים שבהם, למשל, אם הורים מתעללים בילדים שלהם, התעללות גופנית, התעללות מינית, לפעמים התעללות נפשית, כן? אז המדינה או רשויות של המדינה יכולות להתערב ולא לתת להם לעשות את זה, ואם זה לא הולך אפילו להפקיע את הילד מההורים. כן. למה? בשם הזכויות של הילדים. כן. אז זה לא שילדים, נגיד מישהו שהוא מתחת גיל 18, אין לו זכויות בכלל. כן. אבל הוא לא חופשי להחליט החלטות נורא חשובות על מה יקרה בחיים שלו. כן. והשאלה היא כמה חופש יש לבן אדם בתוך החברה להחליט החלטות על החיים שלו ולהחליט איפה הוא ובשביל מי הוא רוצה לעבוד ואיך הוא רוצה לחיות. השאלות האלה הן שאלות שבני אדם התלבטו בהם המון וגם נלחמו עליהם המון. Okay? בדיוק על השאלות האלה. ואני חושב שהמקום או נושא ששווה לדבר עליו ולהרחיב עליו בהקשר הזה, זה כל הנושא של עבדות.
אני דווקא רוצה לדעת על המאבקים של אנשים. נניח על מאבקים חשובים, נניח שעל, על, 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 אדם, על חופש, על, הרוב זה על חופש, על זכות לקבל כל מיני דברים. מה היו המאבקים הכי חשובים והכי עולויים שקיימים היום? והאם היום יש מאבקים כאלה?
בטח שיש. אבל שאלת שאלה טובה, כן? מה היו המאבקים הגדולים על זכויות אדם, על חופש, ספציפית על חירות?
בדרך כלל זה על חירות.
אז בואי נדבר על שני אירועים מאוד מאוד חשובים, כן? האחד מהם, שלא במקרה הוא אולי האירוע הכי חשוב בתולדות העם היהודי, אבל הוא נמצא גם בכל התרבות המערבית הכללית ולא במקרה, וזה יציאת מצרים, נכון? זה שעם שהיה משועבד, שהיה עם של עבדים, באיזשהו שלב נעמד על הרגליים האחוריות שלו, ואומר, לא, כן? לא מוכנים יותר. אנחנו חופשיים, ואתם חייבים לתת לנו ללכת ולעשות את הדברים שאנחנו רוצים, אנחנו לא נעבוד אתכם יותר. ואז מתחיל כל הבלגן הזה, משה רבינו, אבל השורה התחתונה זה שיציאת מצרים זה בעצם סיפור של מאבק לחופש.
המאבק הראשון לחופש.
אולי מאבק המתועד הגדול, כן, של שחרור, שחרור דתי, שחרור לאומי, שחרור אישי, לא סתם קוראים לפסח חג החירות, אוקיי? אז יציאת מצרים זה דוגמה למאבק כזה, וזה מביא אותי ישר למאבק השני החשוב, לא שלא היו הרבה בדרך.
מה לגבי המהפכה הצרפתית?
הנה, נהדר, גם כן, בדיוק, נכון? כן, חירות, שוויון. כן,
זה גם היה מאבק מאוד גדול, שממלוכה ורוזנים שמנצלים את כולם, זה הפך לשלטון העם.
נכון, ודי מהר ידרדר לדיקטטורת אימים כזאת איומה, זאת אומרת, המהפכה הצרפתית נהייתה כל כך עקובה מדם ותחכים והוצאות להורג, שכשנפוליון בא, כמה שנים אחרי זה, אנשים קיבלו אותו, למרות שהוא היה דיקטטור.
אנשים חיבקו אותו.
כן, אנשים בטח, כי הוא לפחות הפסיק את השפיכות דמים ואת ההשתוללות הפנימית שהייתה בתוך צרפת, שזה היה דבר היום ונורא. כן, אז מאבקים כאלה היו והם לא תמיד הם הצליחו.
אבל כמו אני רוצה, המהפכה הצרפתית שלו.
בנגלה הראשונה היא לא הצליחה. כן, היא הצליחה הרבה יותר, נגיד, הערכים של המהפכה הצרפתית הצליחו הרבה יותר בארצות הברית.
מאשר
בצרפת. בדיוק. והוגי הדעות האמריקאים לקחו הרבה רעיונות מהפילוסופים הצרפתיים של סוף המאה ה-18 והגשימו אותם בארצות הברית. עכשיו אני רוצה לקחת אותך עוד פעם לארצות הברית ולמשהו שבעצם קו ישר מחבר בינו ובין יציאת מצרים, וזה שחרור העבדים בארצות הברית.
אוי, כן.
נכון?
זה אחד מהמאבקים האהובים עליי, שמשינוי של, רק בגלל שצבע האור שלהם, שונה מצבע האור של הלבנים, אוקיי, קודם כל, זה מתחיל, אני חושבת שיש לזה שני שלבים. השלב הראשון, שהם עבדים, ואז הם משתחררים, ואז השלב השני, זה המאבק נגד האפליה, שהם יושבים בחלק האחורי של האוטובוס, שהם לומדים בבתי ספר שונים, אוכלים במקומות שונים.
נכון, נכון, נכון.
אז ויש...
תגידי, את יודעת למה אמרתי שיש איזשהו קו שמחבר בין יציאת מצרים לבין שחרור העבדים בארצות הברית?
לא.
זה מפני שהם חשבו ככה. זאת אומרת, אם את שומעת את השירים שאותם עבדים שחורים שרו בכנסיות שלהם, וצריך להגיד, הלבנים שהביאו אותם מאפריקה, כן, הציגו להם את הנצרות, רק שהשאירו אותם עבדים, אז הם שרו שירים, והשירים האלה עד היום, הם שירים מהתנך, הם לקחו את הדברים מהתנך שעניינו אותם, כמו יציאת מצרים, כמו השאיפה לחופש, הרבה מאוד דברים, ועליהם הם שרו. והם ראו את הציפייה שלהם לשחרור כמו על בני ישראל במצרים. הרעיון הזה נשאר. וזאת אחת הסיבות שאמרתי לך שיציאת מצרים זה דבר כל כך חשוב בכל תולדות האנושות. אבל בואי נגיע לסיפור הזה של המאבק על זכויות השחורים. אמרתי כבר שאת המסמך הנפלא הזה של מגילת העצמאות האמריקאית ושל החוקה.
הוא כל כך לא תקף על הכסף לשחורים.
כן, בדיוק. מי כתב אותו? כתבו אותו גברים לבנים. כן.
אז למה?
ולא היו שם זכויות לנשים, שזה עוד נושא ששווה לדבר עליו, כן, כן, המאבק כן. לזכויות לנשים.
אוי,
כמו שאמרתי שלילדים לא היו זכויות, בדיוק, לילדים לא היו זכויות, לנשים לא היו זכויות. בדיוק לפני 103, 105 שנים, לפני 105 שנים, 99% מהנשים בכדור הארץ לא היו להם זכויות. היו רק שתי מדינות, שני מדינות אי נידחות בעולם, כן, אחת זה איסלנד והשנייה זה ניו זילנד, שבשנת 1917-1918 לנשים שם היו זכויות.
ובכל שער... שווה לחיות באיסלנד וניו זילנד.
נכון, אלה באמת מדינות מאוד מתקדמות. ובכל שער העולם לנשים לא היו זכויות בסיסיות.
טה-טה-טה-טה.
נכון, אז אנחנו רואים... העניין של הגברים הלבנים שרשמו את ה... שכתבו את,
אוקיי,
את החוקים האלה, זה בעיה, כי הם נתנו זכויות בעיקר לעצמם.
אני חושבת שכשכותבים מגילות כאלה, צריכים לערב אנשים מכל המגזרים שמעורבים שם. נניח, חייב להיות שם, לפחות מישהו שחור אחד, לפחות אישה אחת, או לפחות ילד אחד. לגבי הילד אולי אני לא יודעת, אבל אישה ומישהו שחור, זה ממש חשוב. וכשכותבים משהו כזה, צריכים שאנשים מכל המגזרים יהיו שם.
נכון, זה חלק מהדברים שאנחנו רוצים לראות בדמוקרטיה, כן. אז מה קרה שם במאבק על הזכויות? אז דבר ראשון, מגילת העצמאות הסדירה את הזכויות של גברים לבנים, כן? ואם היית שחור, אז הכללים של מגילת העצמאות לא חלו עליך.
לא היו כל כך תקפים.
לא היו כל כך תקפים. והיה מותר לשעבד אנשים ולהעביד אותם בפרך, ולהתעלל בהם, ולפעמים אפילו להרוג אותם. ועל הדבר הזה לא היה עונש. כי אנשים נחשבו לרכוש. וצריך אנש... להגיד, אם דיברתי קודם על יציאת מצרים ועל היהדות, שפה נגיד החוק של היהודים בארץ, שזה את חוקי התורה, למשל, היו יותר ליברליים מזה. כי התורה הכירה בעבדות. כן, אומר שיש דבר כזה שמישהו עבד, אבל שכל 7 שנים צריך לשחרר, זאת בשנה השביעית צריך לשחרר את כל העבדים. זאת שלא ייתכן...
איפה זה כתוב?
זה כתוב בספר שמות לפי דעתי, אם אני זוכר נכון.
לא כל כך זוכר, באיזה... לא כל כך זוכר, את לא...
שבשנה השביעית משהו עבד עברי, בשנה השביעית יצא לחופשי חינם. 6 שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. ככה אני חושב...
ואז לא ייקחו אותו שוב לעוד 1,000 שנים.
לא, לא ייקחו אותו. זאת אומרת, זה נראה כאילו מי שכתבו את זה, הבינו שעבדות זה דבר לא טוב, ושצריך איכשהו להסתדר עם זה.
כמו שנת שבתון נצחית למורים.
בדיוק אותו דבר, בדיוק אותו דבר, כן? נכון שיש איזו שנה שמשחרים את כולם. אבל בארצות הברית של זמן העבדים זה לא היה, ובתקופה שבה באירופה כבר הפסיקו מעניין של העבדות, כי הייתה עבדות גם באירופה, הפסיקו את העניין של העבדות, בארצות הברית המשיכו אותו, והמשיכו אותו במדינות הדרום, שהיו מדינות חקלאיות, ושהן היו צריכות המון פועלי כפיים בחוות, והאנשים האלה היו שחורות ושחורים שיבאו אותם מאפריקה, שחטפו אותם באכזריות והובילו אותם, בתת תנאים לארצות הברית, ומכרו אותה שם בשווקים של עבדים, גול נפש.
למדתי על הקטעים של ייצור הכותנה, שבהתחלה העבדים היו צריכים להפריד את הזרעים, ואז הם להמשיך לעבוד, ומישהו אחד, לא זוכר את השם שלו, המציא מכונה שהפרידה את הזרעים בעצמה, והוא עושה את זה מתוך כוונה טובה של העבדים תהיה פחות עבודה, אבל הוא כל כך טעה, כי זה רק הגדיל את הייצור, והם היו צריכים לעבוד עוד יותר בלטוות מזרעים, ולהרוג מזעבדים.
כן, כן, כן. נכון. נכון, וצריך להגיד שבמדינות הצפון של ארצות הברית לא היו עבדים, והרבה אנשים קושרים את זה לעובדה שמדינות הצפון היו תעשייתיות, ושמה שהיה נדרש מפועלים, פועלי ייצור, היה דבר יותר מתוחכם, כבר היית צריך שם אנשים חופשיים, על כל ההסברים האלה לא כל כך חשובים, מה שחשוב הוא שבשנות ה-50 של המאה ה-19, זאת אומרת, לפני לא כל כך הרבה שנים, כן, לפני 130 שנה בלבד, כן. היו לפני 170 שנה בלבד. היו בארצות הברית עבדים, כן? המון 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 עבדים שמה שאפיין את כולם הם היו שחורים או קצת שחורים, כן? אם היית בן תערובת, זאת אומרת,
גוון חום לבן.
אם היית גוון חום לבן, וגוון חום לבן זה בדרך כלל שגבר לבן אנס אישה שחורה. זה בדרך כלל מה שהיה שם, כן? זאת האנשים בכל צבעי הביניים, זה בדרך כלל, כי אותם גברים לבנים שדיברתי עליהם, גם הרגישו שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים עם ה... וככה נולדו ילדים שהיו צבעונים, כן, שלא היו שחורים שחורים, כן, אבל עדיין הכילו להם את הכללים של השחורים. לא, היום ונורא. ואז מגיע איש אחד, כן, זאת, היו הרבה אנשים, היו גם שחורים בעצמם שנלחמו בזה ועברו לצפון וניסו לשנות את הדבר הזה, והרבה אנשים... בקרב אנשי הצפון שנלחמו בדבר הזה, אבל מגיע נשיא אמריקאי שאומר, אי אפשר להמשיך את זה יותר.
איזה נשיא זה היה?
זה אברהם לינקולן.
אונסט אייב.
כן, כן, אונסט אייב, כן. אייב האגון, כך קראו לו. אייב האגון אחראי לזה שיותר מחצי מיליון אמריקאים מתו. זאת מלחמת האזרחים האמריקאית שפרצה סביב הנושא הזה, הייתה המלחמה העקובה ביותר מדם בתקופה המודרנית, כן, עד מלחמת העולם הראשונה והשנייה. זאת מלחמה איומה, כן, באמת.
The Civil War.
כן, כן.
אבל הבעיה היא שזה באמת היה מלחמת אחים.
לגמרי מלחמת אחים. לגמרי מלחמת אחים.
איש אמריקאי אחד נלחם באיש אמריקאי אחר.
בטח, ולעתים קרובות היו להם קרובי משפחה. את יודעת, מישהו יש לו...
דוד
שלו גר בפלורידה, והוא גר בניו יורק, כן? מאוד יכול להיות שהם ימצאו אחד שנלחמים אחד נגד השני, כן?
אבל זה נורא.
אבל זה נורא, זה באמת היה נורא. זו הייתה מלחמה איומה ונוראה, כי אנשי הדרום לא ויתרו, הם חשבו שזה הזכות שלהם, ולינקולן אמר, על זה נלך למלחמה. אי אפשר להמשיך את זה יותר, זה עוול נורא, זה פוגע בזכויות האדם, ובאמת, יש אנשים שאומרים, ואני חושב שזה נכון, שארצות הברית עדיין לא התאוששה לגמרי מהתוצאות של המלחמה היא.
איך בדיוק? באיזה צורה?
הנה למשל מה שאמרנו קודם, העובדה שיש היום חוסר רצון אמיתי בקרב, כנראה אפילו עדיין רוב של העם האמריקאי, לעזור לעניים.
אבל איך זה קשור למלחמה?
או, מאוד קשור למלחמה. מפני שהשחורים לפני המלחמה לא היה להם רכוש בכלל, כן, הם היו עבדים, ואחרי המלחמה הם היו עניים מרודים. ועד היום השחורים בארצות הברית הם פחות, פחות בממוצע, כן? יש גם אנשים כמו ברק אובמה שמשכילים ועמידים ומצליחים והכל, אבל בממוצע, כן? הם שייכים לחלק היותר עני, הפחות משכיל, היותר דפוק ומדוכה של האוכלוסייה. והרוב הלבן לא יוצא מגדרו כדי לעזור להם ולטפל בהם.
אז איך שומרים על זכויות אדם תקפות?
מאוד קשה, מאוד קשה. אני אגיד משהו קשה, אבל אני חושב שזה נכון. בסופו של דבר, זכויות אדם ישמרו רק במקום שבו יהיו אנשים שמוכנים להילחם עליהם ולסכן את החיים שלהם. וזה חשוב, אז אני אגיד את זה עוד הפעם. בסופו של דבר, אני חושב שזכויות אדם ישמרו רק במקום שבו ימצאו אנשים שיהיו מוכנים להילחם עליהם, כולל לסכן את החיים שלהם, בשביל לשמור על הזכויות האלה. ובמקום שבו אנשים מפחדים לעשות את זה, ייקחו להם את הזכויות. ככה אני חושב. מה את חושבת?
שזה נכון, אבל צריך להיות ממש אמיץ כדי ללחם על החופש שלך או על החופש של אנשים קרובים לך.
כן, ואפילו עוד יותר אמיץ אולי כדי ללחם על החופש של אנשים שאתה בכלל לא מכיר.
כמו האנשים הלבנים שלחמו בצד שלנו, של הצפונים, ב-Civil War. כי הם לא הכירו את העבדים של מלחמים עבורם.
כן, אבל אמרו אי אפשר ככה יותר, אי אפשר יותר, זי. אי אפשר, כן. נכון, נכון, נכון מאוד. אז בואי נראה מה למדנו, אז בואי נראה מה למדנו.
יש לי שאלה אחרונה.
טוב.
איך ישמרו על זכויות אדם בעתיד?
וואו, זאת שאלה נהדרת. יש משפט אמריקאי שאני מאוד מאוד אוהב אותו, ואת תגידי לי אם שמעת אותו ממני, כי אני אומר אותו הרבה, כן? זה, אני לא יודע מי אמר את זה ראשון, אבל אני חושב שזה היה בארצות הברית. The price of freedom is eternal vigilance. מחיר החופש, מחיר החירות, זה עמידה מתמדת על המשמר.
אמרת את זה.
אמרתי את זה, נכון? אמרתי, אני אומר את זה. אני אוהב את המשפט הזה. איך שומרים על זכויות אדם בעתיד? אני אומר, אנחנו נצטרך תמיד לשמור. אנחנו נצטרך תמיד לדאוג שבחברה שאנחנו חיים, נלחמים בדבר הזה. עכשיו, אני לא חושב שאפשר להגיע למשהו מוחלט. כי דבר שלא אמרתי, ואולי אם עכשיו אנחנו מסיימים צריך להגיד לו, שלעיתים קרובות זכות של אדם אחד זה הגבלה של אדם אחר.
נכון.
זאת אומרת, בכל מקום שלמישהו יש זכות, כן, אז הוא מגביל את הזכויות של מישהו אחר. כן? אם לך יש זכות על הרכוש שלך, אז אני לא יכול לקחת לך אותו. כן? אם לך יש זכות על החירות שלך, אז אני לא יכול לשעבד אותך. כן?
אבל נניח, אם למישהו יש זכות לאכול משהו,
אז אני לא יכול לאכול את זה. אז את מה שהוא אוכל, אני לא יכול לאכול. לא, אבל זה
חשוב. אלא אם כן, אתה פותח את הפה שלו, חופר ומוציא.
כן, נכון.
אתה אוכל ודוחף.
נכון, נכון.
אבל שזה לא זווה.
כן, אז צריך להגיד, הזכויות הן תמיד על חשבון משהו, זכויות של כל אדם, והאיזון הזה, השאלה איך אנחנו מאזנים בתוך החברה, בין הזכויות שאנחנו רוצים שיהיו לאנשים, כן? לבין היכולת של החברה להתנהל, ולנהל יחסי מסחר, ולנהל יחסי הורות, ולנהל את כל הדברים, זה לא פשוט. ובזה מתעסק התחום של משפט חוקתי, וחלקים חשובים מהסוציולוגיה, והפילוסופיה החברתית, ואפילו הכלכלה. אז זה דבר אחד. ודבר שני שצריך להגיד על זכויות, זה שזה מושג יחסית חדש. זאת אומרת שהרעיון של בני אדם חדש, זאת אומרת בהיסטוריה הוא מופיע, וליתר דיוק בעצם הרעיון שלכל בני אדם זכויות שוות, הרעיון הזה, כן? שהוא רעיון יחסית חדש. הוא רעיון שהוא בין 300 שנה, כן? לא יותר. ואמרתי גם אז, כן? מי שבעצם חשבו עליו
ויישמו אותה,
גברים לבנים, כן? לא, אבל צריך להגיד ש... לא היה צריך שינויים גדולים בחוקה האמריקאית כדי להתאים אותה לעניין של השחורים והנשים. כן? כל מה שהיה צריך להגיד זה, כל מה שאמרנו קודם, תקף גם לגבי שחורים. כל מה שאמרנו קודם, תקף גם לגבי נשים. כן? זה הכל. כן? ואז הכל שם. כן? לכן, דרך אגב...
על המאבקים של נשים, נניח.
נכון. שם צריך להגיד, זה עבר עם פחות עבדות. זאת אומרת, לא, כן. לא היו רציחות כאלה גדולות.
לא הייתה את אמילי פנקהרסט.
הייתה את אמילי פנקהרסט. הזכויות של נשים בסך הכל בעולם התקבלו עם פחות שפיכות דמים.
היום יש, הייתה כאילו ראשת הממשלה של גרמניה.
נכון.
היא אישה.
מרקל וגם ראש הממשלה של ישראל, גודל מאיר הייתה אישה. אבל הדבר הזה התקבל. אבל את שאלת אותי, אז אמרנו, זכויות שוות לכל, זה רעיון שהוא יחסית מודרני, זה תמיד לא פשוט לעשות את זה, זה תמיד אחד על חשבון השני, ולגבי העתיד, וזה מאוד מאוד חשוב, זכויות אדם ישמרו רק במקום שבו אנשים ישימו לב לזה, ויהיו מוכנים בעת הצורך להילחם. כי במקום שבו לא יהיו מוכנים להילחם, החזקים בסופו של דבר יתגברו וישתלטו וידקעו.
על איזה זכות אתה מוכן להילחם הכי הרבה?
וואו, על המון דברים.
זכות שנניח אתה מוכן באמת להרוג בשבילה.
תשמעי, אני יהודי ישראלי, פטריוט ציוני, אני חושב שבשביל להיות עם חופשי בארצנו, כן, אם אנשים באים ורוצים להרוג אותנו, לקחת לנו, לשלול מאיתנו את הזכות הזאת, את יודעת, שירתי בצבא, נלחמתי, אני חשבתי, גם סיכנתי את החיים שלי, וגם לקחתי את החיים של אנשים אחרים על הדבר הזה, כן. אז זה דבר שאני מוכן לכם עליו. אם מישהו יסכן את הזכות שלך או של האחיות שלך לחיים, זה דבר שאני אלכם עליו.
בקטע של האחיות שלי, סתם.
סתם. בקיצור, אני חושב שזה מקום טוב לסיים. בלהגיד שאני חושב שהדבר היחיד שיבטיח את זכויות האדם בעתיד, זה המודעות והנכונות של כולנו, כולל בנות ובני הדור שלך, כן? להבין שהדבר הזה הוא לא מובן מאליו, ושאם אנחנו נפסיק לשים לב, ואנחנו לא נהיה מוכנים להילחם על זה, זה לא יהיה.
The end.
The end.